אני עושה סימולציה עם הילדים, אני אומר להם, תחשבו עכשיו עוד 20 שנה, באמצע ההרצאה, והילד שלך שבגיל 10 מדבר איתך, ואתה עכשיו אבא או אמא. הוא אומר לך, אמא, מה עשית שהיית, או אבא, מה עשית שהיית בגיל שלי? ואתה אומר לו, זה משהו כזה מצחיק, טיק טוק כזה וזה. אבא, מה זה היה טיק טוק הזה? זה היה כזה בטלפון מצחיק. מה אבא, וזה מה שעשית? ופתאום אתה קולט, שמה, עשית זה כבר הרבה פעמים, מאז שיש דממה.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים! אהלן לכולם, הורים יקרים, כל מי ששומע אותנו בשטיפת כלים, ברכב וכל מקום שאתם נמצאים. אני שר, סמנכ"ל, לוקחים אחריות בפודקאסט שלנו, המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. איתי כאן תמיר לאון, תמיר ששנים עובד עם נוער, אנתרופולוג, חוקר בעיקר את תחום הנוער סביב נושא המדיה. יש לו מומחיות עוד בפודקאסט, דברים רבים, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על המסך. שלום תמיר.
אהלן, אהבתי את זה שקודם כל הזכרת את מי שוטף כלים.
לגמרי, לגמרי, להיות בכל מקום, לנצל אותו לקשב, ואם כבר אנחנו באמת פותחים על המסך והמקום שלך, אז תראה תמיר, אותנו באמת מעסיק הרבה מאוד, אנחנו גם עכשיו, אני מאמין שהפודקאסט הזה יעלה בחופש הגדול, והמתבגרים מול מסכים, אנחנו לא תמיד יודעים מה קורה, אבל אני אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים אנחנו פחדים, או יש הרבה התנגדות, והייתי רוצה שקצת נעסוק בנושא הזה של, למה המתבגרים שלנו בכלל חשופים שם? מה קורה ברשת? ולמה לי בתור הורה, כאילו, אין גישה, אני לא מצליח אפילו לפתוח שיח בנושא הזה, אז אני אשמח לשמוע ככה. פתוח.
מעולה. אז קודם כל תודה על ההזמנה. שאלת בעצם שתי שאלות. אחת, שאלה מה קורה שם, והשאלה השנייה, מה המקום שלנו במה שקורה שם. אחת, מה שקורה שם, קורה משהו מעניין. מה שקורה שמעניין, שהמסכים מתחילים לשנות וכבר משנים, את הדרך המרכז, את תפיסת העולם של האנשים. זאת אומרת, זה לא רק אני רואה את זה, רואה את זה, את תפיסת העולם בכלל של האנשים הצעירים. למה הם משנים? כי מה זה בעצם תפיסת עולם? נגיד כהורה, אני אתן דוגמה. נגיד שעכשיו הבת שלך, שאשתך ישנה, והבת שלך בבית עושה רעש ואשתך ישנה. ואתה אומר לה, כשאצלנו מישהו ישן, אנחנו משתדלים להיות בשקט. מה עשית בעצם? לקחת התנהגות מסוימת, ומקמת אותה על ציר של טוב ורע. אוקיי, מבחינתנו זה ככה, אגב, יכול להיות שאצלי במשפחה זה לא כל כך משנה, ואצלך כן, וככה לאט לאט אתה מעביר דברים, גם אשתך ויש עוד קונגורים בתוך העסק, מערכת החינוך וכו', ולאט לאט הילד מגבש תפיסת עולם. מה זה בעצם תפיסת עולם? זה איפה אתה, בשפה שלי, איפה אתה נמצא על ציר של נגיד טוב ורע, אוקיי, בצורה פשטנית. אין טוב ורע ברשת. זאת אומרת, זה לא שהרשת מעבירה תפיסת עולם אחרת, היא מוציאה אנשים חסרי תפיסת עולם. ואני אתן דוגמה לדברים שהיו בארץ בחודשים האחרונים ופורסמו, כי יש הרבה דברים שלא פורסמו. אם חבורה של ילדים בעיר חוף, בחטיבת ביניים, בבית ספר נורמטיבי, מחשמלים ילד בשוקרים, 20 ילדים על ילד אחד, ואחרי זה בועטים וחורטים עליו וכולי, ואתה שואל את עצמך, מה הילד הזה עשה, שלכאורה מגיע לו במרכאות, שיעשו לו דבר כזה.
זה.
אז התשובה היא כמובן, שהוא לא עשה כלום. הילדים האלה עשו סרט לטיק טוק, וגם רואים בסרט, שהם יודעים איפה המצלמה, הילד הזה לא עשה כלום, זאת אומרת, זה לא שילד הזה, לא שמישהו מגיע לה, שיקבל את זה, אבל הוא לא עשה כלום, נבחר ילד באקראי. זאת אומרת שאנחנו, ושבועיים אחרי זה ילדה בבית ספר מקום אחר, גם בגיטה ת' קופצת מהגג כדי להתאבד, היא לא מתה, הכל בהפרש שקורה כל הזמן, זה פשוט פורסם, וכל שאר הילדים אחרים בבית ספר, שהוא נורמטיבי לחלוטין, פשוט הולכים אחריה, מצלמים אותה, גם שהיא למטה על, על, על הרצפה כאילו שוכב, וגם בקביצה שלו, זה פשוט מלווים אותה, ומצלמים את זה.
וואו.
עכשיו, ואז אני תופס עצמנו שאנחנו באים להורים, ומדברים כל מילים, כל מילים כמו אלימות, התנהגויות סיכוניות, אתה יודע, פורנו, עושים כל מיני דברים כאלה, והמילים שאנחנו משתמשים בהם, פתאום אני קולט שהן לא רלוונטיות, זאת אומרת, היה פעם הסוציולוג, שקראו לו אולריך בק, שאמר יש מושגים שקוראים להם זומבי קטגוריז, כאילו מה זה זומבי? זה כאילו מת חי, הוא אומר, מילים שאנחנו משתמשים בהם, אבל בעצם אין להם יותר משמעות, אנחנו פשוט ממשיכים להשתמש בהם, כאילו הם קיימות, אז אנחנו מדברים כמבוגרים על אלימות, על זה, על תכנים, מבחינת הנוער, הם העלו תוכן, הם לא העלו אלימות או סמים, הם העלו תוכן.
הנער שומע את המילה אלימות, והוא לא מקשר את זה בכלל למה שקורה בסרטונים.
הוא העלה תוכן, הם העלו תוכן. עכשיו יושב הילד שלך שם, או הילד שמי שומע אותי עכשיו, הוא בכלל לא במקומות האלה. הוא לא במקומות האלה שתיארתי. הוא לא יעשה את זה בחיים. ואם הוא יעשה את זה, הוא יתערב שזה לא יקרה, אם הוא יראה. אבל הוא רואה את זה מבחינת שעות, כמו שרודים, רק טיק טוק, אוקיי? עזוב משהו אחר, רק טיק טוק. שנה שעברה שאלתי באיזה אולפנה בנות, בזה בגיטה יוד, אולפנה שכל היום אין להם טלפון, זאת אומרת, זה או בבוקר שהן באות, או אחרי רבה שהן הולכות, בממוצע רק טיקטוק, הממוצע בחדר היה חמש שעות, ממוצע בחדר של בנות שעד ארבע אין להם טלפון. בחופש הגדול זה כמובן כל היום. עכשיו, הוא יושב הילד של מי ששומע אותי עכשיו, שהוא כאמור בכלל לא במקומות האלה, כמו שתיארתי, סיפורים, אבל הוא רואה כמה שעות את הדבר, את הדברים כאלה, ואז מה הוא מבין? שאנשים מחזרים, שהעולם קשה, עכשיו הוא גם יותר מפחד. למה הוא יותר מפחד? כי זה אנשים שמסביבו, הוא יותר מפחד, אוקיי, הוא יותר בחרדות, הוא יותר אלים. למה? כי הוא מפחד. ההתנהגות שהוא מתחילה להשתנות על דברים שמבחינתם הם העלו תוכן. כי מה זה אומר תוכן? אין פה מישהו שאומר, אין שופט שאומר, זה טוב או זה רע. אם יהיה דברים לא זה, לפעמים אגב, טיקטוק בעצמו מצנזר, אבל יש לינקים בטלגרם, אז הם רואים את זה משם. אז זה לא בעצם מצונזר. ואז הילד מבין שאין לך, אנחנו משכים לדבר, זה היה אלים, זה היה זה, מבחת הילד הם העלו תוכן. מה זה אומר תוכן? שאין טוב ורע. כל דבר, התוכן הוא אומר כמה צפו, זה בעצם תוכן אומר רייטינג. התוכן חזק, הביא הרבה צופים, הרבה עוקבים, הרבה לדום של פלטפורמה, וזהו, נגמרה תפיסת עולם. עכשיו, זה אחד הדברים הכי מסוכנים, כי אם יש אדם שיש לו תפיסת עולם שהיא לא התפיסת עולם שלך, אתה יכול לבוא אותו ודין ודברים, לדבר איתו, אתה יכול... יש לכם בסיס, יש לכם אידיאולוגיה שונה, ויש לכם בסיס של דיבור. פה אין, הוא לא חושב, אין טוב ורע בעולם. מה זה אומר טוב ורע? זה כמו האמירה שאומרים, להבדיל, מישהו אומר, ההוא, כמו בכדור אל ההוא, אין לו אלוהים. מה המשמעות של אחד שאומרים בסלנג, אין לו אלוהים? הוא לא כפוף לאיזושהי מסגרת של טוב ורע, שאני עושה את זה. אין, הוא יכול לעשות הכל. זה הכי בעצם מסוכן שיש. והרשת מוציאה אנשים כאלה.
זאת אומרת, אם אני מנסה להוציא משפט אחד מתוך מה שאמרת, בעצם היום המחנך המרכזי של בני הנוער הוא הטיק טוק.
במספרים חד משמעית.
וכל עולם האפליקציות שהולך ונהיה דומה לטיק טוק היום. שזה יוטיוב שורטס ואינסטגרם רילס והכל הולך ונהיה טיק טוק היום. הטיק טוק הוא המחנך הראשי ושם אין אלוהים.
אין. בטיק טוק אין אלוהים. זה אולי המשפט. אין, זאת אומרת, אין טוב ורע. אין, פה, אין, אין שום דבר. יש רק הרבה, יש רק ווליום. Mm-hmm. בעצם, הרי אנחנו יודעים, שנינו, שנגיד לכסף אין ערך. נגיד דולר, הערך שלו למיליון דולר, יש להם, ההבדל הוא רק הערך הכספי, הוא רק המספר, אבל אין הבדל בערך בין דולר למיליון דולר. זה אותו ערך, חוץ מהערך הכלכלי. אוקיי? אבל זה לא משהו אחר. אין משהו אחר, זה בסך הכל הרבה עוקבים, מעט, כל החיים נהיה מספר. ואז אין בסיס לשיחה.
אז אני שואל אותך על זה, תמיר, על המציאות הזאת, שבה הילדים ברשת, והם נחשפים, וגם במקומות טובים, אתה יודע מה, גם לחיים בבית, אז לשכנים שלך יש, הילדים נחשפים, זה מציאות מטורפת. יש באמת הבדל היום בין מגזר למגזר, תגיד לי, אני דתי, אני חילוני, אני במקומות מסוימים, או שזה בעצם משטיח עכשיו את,
אני יכול להגיד חד משמעית שההבדל שקיים הולך ומצטמצם במהירות. אני יכול להגיד בוא נגיד ב-25 שנה האחרונות שאני עובד בשטח, זאת אומרת, רואה בבקרים בני נוער, אוקיי, בני נוער או חיילים או גילאים של צעירים, ואני יכול להיות הרבה פעמים יוצא להיות, אתה יודע, יום אחרי יום, יום בבית ספר שהוא חילוני לגמרי, למחרת כאילו בישיבה תיכונית, שבאמת מקפידים, ואתה רואה את ההבדלים, ברגע שיש, אני אגיד לך, זה כמו שאתה מסתובב בסין, סין הייתה פעם מאוד מאוד שונה, היו בה אנשים שונים והכל, והקומוניזם כאילו השטיח אותה, זאת אומרת, אתה רואה הרבה, ברגע שהילד מוריד את הראש לטלפון, הרבה כך פחות משנה, לא מזמן מישהי שאלה אותי, תגיד לי, אצלנו כאילו היא הייתה חרדית, אוקיי, והיה לטלפון, זה שונה, אמרתי, יש לך טלפון? אמרתי, אין הבדל. אפילו במקום המגורים שלך כבר אין הבדל, אבל איפה יש הבדל, איפה אתה רואה כן הבדל? היום הגורם שהכי משפיע, הוא המשפחה. זאת אומרת, אם שומעים אותי, זאת אומרת, שאני נכנס עכשיו לתוך מוסד, ואני כבר מדבר עם הילדים ביניהם, אז אתה רואה הבדלים בתוך אותו בית ספר חילוני, או ישיבה, לא משנה, אולפן, לא משנה, וזה כבר קשור, הוא מתחיל להגיד לך, אבא שלי תמיד, אמא, הוא מתחיל לדבר על ההורים שלו, או היא. ואז אתה רואה שזה מה שמשפיע.
אז עכשיו אתה רגע, אני כבר שומע בתוך הקושי, כבר את ההתחלה של הפתרון, שזה בעצם הוביל אותי לשאלה הבאה. אז בעצם בין מגזרים, באמת שגם אנחנו רואים את זה, שיש התמודדויות שהן פשוט חוצות את כל המגזרים. טיק טוק יש כאן, טיק טוק יש בתאילנד, יש בבני ברק, ויש ב... לא משנה, בתקוע.
כן, נכון.
והמורכבות כאן היא בעצם משותפת, והכלים, אני מניח שהם יהיו דומים, אבל אני שואל אותך, בעולם כזה שהילד שלי 5 שעות מול הטיק טוק, אני עורר כי אני רוצה להגיד לו, בוא תשמע, מה טוב מה רע, איך אתה בוחר תכנים, דברים כאלה. אני מרגיש מחסום, אני מרגיש לא רלוונטי, אני לא יודע, רלוונטי בכלל לדבר איתו על זה, זה משפיע, אני שומע ממך שיש הורים שזה עובד להם. אבל ההרגשה הכללית היא שזה בכלל לא רלוונטי מה אני אגיד, אני כבר, אתה יודע, אני כבר לא רלוונטי, הנער הוא בטלפון, מה שקורה שם זה מה שחשוב. אתה יודע, וההורים הם כאילו...
האמת היא בדיוק ההפך. זאת אומרת, דווקא היום אתה רואה, ויש לזה סיבות אחרות אגב, שההורים הרבה יותר משמעותיים מאי פעם. זאת אומרת, אני נגיד בדור, אני בן 55, אני בדור, שאתה יודע, בגיל אחרי צבא בעצם עזבתי את הבית, אני עדיין מבקר אצל הוריי, אבל הלכתי בדרך שלי, וככה היה הרבה בני המחזור שלי. היום אתה רואה שהם הרבה יותר מתייעצים מההורים, והסיבה היא שמבחינת הרבה ילדים, אגב, זה חוצה בכל העולם, ההורים הם האחרונים שנשאר שם מבחינתם, אכפת להם באמת. גם חלק מהמחנכים, כן? כי הם נמצאים בסביבה שכל הזמן, גם סביבה אלקטרונית, מה שנקרא, כל הזמן הם קולטים שהם שקרים אותם. כל הרשתות, הם יודעים שזה ככה. ובגלל זה הם מאוד מאוד מחפשים אותנטיות. הדור הזה בעולם, מדברים על זה, יש לו מה שנקרא בולשיט דיטקטור. כאילו גלאי חרטוט. אנחנו אומרים את זה למנהלים או למורים. תגיד את האמת או שאל תדבר. כי מי שמתחיל להיות לא אמיתי, הם מוחקים אותו. וההורים הם יודעים שאכפת להם. אתה רואה אותם הרבה יותר מתייעצים מורים בגיל הרבה יותר מבוגרים מפעם. על דברים ועל מה עושים, והם שומעים את ההורים. ודרך אגב, הם יודעים שנולדו בעולם קשה, וההוכחה הייתה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר היה סקר, לא יודע אם ראית, מאוד גדול, פורסם סקר, מאוד גדול בארצות הברית, ששאלו את האנשים המבוגרים, זאת אומרת 18 פלוס, האם הייתם, אם היינו יכולים לעשות את זה, האם הייתם רוצים לחזור לעולם שהעולם לא היה ויירד, כאילו לפני האינטרנט, בוא נגיד עד לפני שנת 95. עכשיו, מה אתה מצפה שיענו? אתה מצפה שנגיד ככל שהאדם יהיה יותר מבוגר, הוא יותר יגיד כן, התשובה הייתה בכלל אחרת. קודם כל 70% מהאמריקאים היו רוצים לחזור, אם זה היה באפשרותם, היו רוצים לחזור לעולם שלפני האינטרנט.
וואו.
70%. עכשיו, כולם מסתובבים מסביב ל-70, אגב, חשוב להגיד שאמרו, חשוב להיות מעודכן, זאת אומרת, זה לא אנשים שפוחדים, זה 70% מהאוכלוסייה. הם לא פוחדים מאיזה קדמה. הם היו רוצים בשקלול, אם היה אפשר. אבל אז היה מעניין ששאלו, חילקו את זה גם בין הדורות. הדור שהכי, בוא נגיד, לא היה לו הכי, זאת אומרת, אין לו בעיה עם האינטרנט, כולם זה היה בזור, 70% לא, זה דווקא המבוגרים ביותר. הפנסיונרים. למה? כי האינטרנט נותן לך הרי המון, המון כלים של גישה, הוא מגשר על דברים שיש בעיות, אתה יודע, לפעמים, ללכת למקומות, הוא מקל עליי את החיים, כאילו,
כן.
והם אבל נולדו, הם לא הפסידו בגריינדרט, כי הם נולדו בעולם שהתקשורת שלהם והכל, יש להם את זה מעבר. אז פה הם קיבלו הרבה יתרונות. לעומת זאת, דווקא מי שהכי רצה לחזור לעולם של פעם, היו הצעירים בגילי ה-30 הצעירים, שהם בכלל לא מכירים עולם בלי אינטרנט. הם רוצים לחזור לעולם שהם מעולם לא היו בו. למה זה קורה? הם יודעים, מה שהם שומעים המבוגרים, הם יודעים, ויש להם גם מה להשוות, שהם נולדו לעולם קשה. הם יודעים שזה לא טוב. עכשיו, יש הבדל בין יודעים לבין עושים. ופה אני רוצה להגיד לך משהו שאני לא, אתן לך נתון שאני לא אגיד מאיפה, אבל כך רשת, אחת מרשתות המוסדות החינוך הגדולות בישראל, או אחת נגיד 10 רשתות הגדולות בישראל, שיש בה את כל סוגי הציבורים, ולפני כמה שנים הייתי שותף למחקר שלהם, שהם באו לכל המנהיגויות תלמידים, מכיתה, נדמה לי, י' או ת' לא משנה, ושאלו אותי על המון דברים, והם אמרו, אם אני מסכם את זה במשפט אחד, אנחנו יודעים שזה לא טוב, אבל אנחנו לא נעשה כלום. אנחנו רוצים שאתם תגידו לנו, שאתם תעשו. בסיכום של רשת שלמה, אני פשוט ראית הנתונים, זה מה שאמרו. זאת אומרת, הוא יודע, והוא לא יעשה. אני מדבר על הכללה, ברור שיש כאלה שיעשו, זאת אומרת, הם חייבים אותנו. ואנחנו נכנסים לקרקע פוריה. עכשיו השאלה היא איך אנחנו באים. אז קודם כל, האמירה שלי, חד משמעית, שאני נכנס לתוך מוסד חינוכי, ההבדל הוא מרכזי, הוא לא המוסד, הוא ההורים.
וואו.
חד משמעית. בניגוד אגב לפני 20 שנה שהתחלתי לעבוד, 25 שנה. חד משמעית, דבר, בתוך אתה בא לבית ספר חילוני, בתוך הבית ספר זה מי ההורים. בתוך הישיבה זה מי ההורים. אפילו לא מי היישוב. הייתי עכשיו באיזה מקום בהשתלמות שאתה קשורה לצבא, אז אחד אומר לי, כן, אצלי זה, כי אנחנו מושבניקים. אמרת לו, גם אני גר במגזר הכפרי, ופעם להיות מושבניק, זה באמת אמר, או להיות במקום, היישוב באמת, אתה יודע, אתה בחוץ, לא. בסוף הילד שמוריד את הראש לטלפון, רואה אותו דבר. אז קודם כל חשוב להגיד שההורים סופר משמעותיים, והם מקשים לנו ועושים. עכשיו השאלה היא מה נעשה. פה אני רוצה לתת כבר, זאת אומרת זה, עד עכשיו אני תלך על השאלה הראשונה. והתשובה שלי היא חד משמעית, ההורים סופר משמעותיים. ואם אתה לא עושה את זה, זה מה שתקבל.
זאת אומרת, כל עוד שאנחנו, אני מנסה להגיד מה שאתה אומר, בעצם כל עוד שאנחנו ההורים מפחדים, מרגישים לא רלוונטיים, לא פותחים את הפה, אז המסך מדבר ואנחנו שותקים, והילדים מתחנכים במסך. אבל ברגע שאנחנו נבחר לנסות לעשות צעדים בנושא הזה, אנחנו פתאום נגלה, אתה אומר בתור הורים, אנחנו פתאום נגלה שהעולם הוא לא מה שחשבנו, שהחבר'ה רוצים לקבל מאיתנו, ואפילו אם זה נראה על פניו, זה מתחבר באמת, באמת לאחד מעט בעולם התקשורת, שעבדנו עם דוקטור חנאל, אז הוא העיר את עיניי באחד המחקרים של מרשל מקלוין, שאומר שהשפעה מהמדיה היא לא השפעה מסוג אחד, שראיתי מישהו מרביץ מחר אני ארביץ, אלא באמת השפעה מסוג של שלוש, זאת אומרת, זה באמת משנה לי את התפיסת עולם.
הוא יוצר תרבות בעצם.
כן, יוצר תרבות, משנה לי את הסוכני חברות בעצם. כן. והוא אמר אבל משהו מטורף, הוא אמר המסך, אתה יכול לראות 100 סרטונים בטיק טוק, אבל מילה אחת בנושא הזה, שראית בו 100 סרטונים, על מיניות או אלימות, מילה אחת של מדריך שאתה אוהב, או שאכפת לך ממנו, היא יותר משמעותית. אתה אומר בונה, זה הזמנה שהיא פשוט משנה את כל התמונה, שזה בעצם מה שאתה בא להגיד.
כן, אז אני אגיד רק על זה עוד משהו, שמי שמכיר, אז שמישהו מסיים קורס טייס, או קורס חובלים גם בשנים האחרונות, אז שואלים אותו, מי היה האדם שכאילו, בגלל מי אתה פה? מי האדם שהכי השפיע עליך? כי מי שעשה את זה עבר שנים של קושי רב, כן? מי האדם? ואתה צריך להגיד, כאילו, מי זה, מי המורה דרך שלך? כאילו, אבל אסור לך להגיד משפחה. זה כאילו אחד מה... אסור לך להגיד אבא, אמא וזה. זה מה שנהוג. ואז מפקד חיל האוויר, מפקד חיל הים, מחה או מחי, עושים ארוחת ערב לכל המנטורים.
וואו,
שבעצם, בקורונה זה קצת נעצר בגלל
שהם היו הקורונה. הם היו הכי משמעותיים.
כן, נגיד, אני אמרתי, זה היה המורה שלי, הוא מזמינים את המורה לארוחת ערב עם מפקד חיל אוויר. מכיר מנהל בית ספר שישבה גם בחיל האוויר וגם אצל, גם בחיל הים, בשני ילדים שונים. ואני מסתכל ממי מגיעים. אתה יודע, זה כבר די סטטיסטיקה, כי זה כל הזמן מגיעים, כל קורס. ומי נמצא שם? נמצא שם המון אנשי חינוך, המון אנשי חינוך, או מדריכי ספורט.
רגע, בעצם אסור להגיד את ההורים.
אסור להגיד הורים. לא, אסור, חשוב לי להגיד, אבל אני רוצה להראות כמה מי הדמות שמשפיעה עליך. לאו דווקא מהמקצוע שלו, אלא מה התכונות שלו. כי זה יכול להיות גם הורים. אסור לו, זה מראש הורים יכולים להיכנס, כאילו, כאילו בצורך העניין. אז מגיעים או מחנכים, או מדריכי ספורט למיניהם כל הסוגים, בגדול, או מדריכים את תנועת הנוער. בגדול זה המרכזים, יש תמיד יוצאי דופן. אבל אני מסתכל איזה טיפוסים הם. זאת אומרת, לא רק שהוא מחנך, כי הרי רוב המחנכים לא מגיעים, מגיעים אנשים, אז אלה שמגיעים, מצאתי אצלם משהו משותף, שני דברים. אחד, זה כולם אנשים שחושבים מתוך המערכת, אבל יש גם הסתכלות אחרת. זאת אומרת, הם מוכנים להסתכל ולבחון על מה שנקרא על פי הנער, וללכת להתאים את זה לכל ילד בפני עצמו. גם דיברתי עם הרבה מהם. והדבר השני, אתה פשוט רואה שמאוד אכפת להם. זה לא מי שמדבר איתך כי הוא המחנך והוא לא... אתה רואה שזה אנשים שממש אכפת להם, שהוא מדבר איתך עם הילד, ואכפת לו באמת מהילד, לא אכפת לו מהבית ספר, או מהזה, אכפת לו מטובת הילד. כשאתה יודע כהורה, שילד מסתכל ויודע שמה שאכפת לך באמת זה הוא, ולא מה יגידו או מה זה, אלא באמת מה הוא. ההורה מגיע עם יתרון אדיר. ועוד דבר שאסור להורים לשכוח, ואני רואה את זה כל הזמן, רק פשוט כי אני עובד הרבה זמן. הם יודעים את זה, אבל חשוב לי להגיד את זה. חלק ממה שאנחנו אומרים, זה תהליכים שלוקח להם זמן, הוא מבין את זה, לוקח להם זמן עד שהם שוקים. אגב, איפה רואים את זה נהדר? בכל הסיפור של מה שנקרא דתל"שיות, או בדתיות על הרצף. שם רואים את זה מספרים גדולים, אתה רואה הרבה אנשים שנגיד, עזבו את הדת באיזושהי צורה, ואז שזה, מכיר את המספרים, 20%, 30% מהדתיים, נגיד, לעזוב את החרדים בזה, ואז אתה רואה שהרבה מהם, בתקופה שיש עם ילדים וכולי, פתאום אתה רואה לאט לאט מתחילים לחזור. מתחילים לחזור, טוב, הם גמרו את הבלגן שלהם, אבל הם מאמינים לדברים ופשוט לקח להם זמן, וזה מה שהם רוצים שהילדים שלהם יעשו. אז חשוב לי להגיד שיש דברים בחינוך, אתה מדבר לטווחים קצרים, רחוקים, בינוניים, ואתה צריך, אבל אתה צריך, עכשיו, טיפ, זה דבר ראשון שחשוב לי להגיד. עכשיו מה אומרים?
איך עושים, זהו. איך עושים וגם מה לא עושים.
מעולה.
לא רוצה לשרוף את עצמי.
קודם כל מאוד פשוט, צריך להחליט, בכלל אגב, על שניים, שלושה דברים שאותם אומרים. באמת, לא להתחיל לדבר לרוחב. הורה שאומר לילד שלו כל הזמן, לא, 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 הוא בדיוק כמו הורה שאומר כל הזמן, כן, 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 כן. הילד לא מבין מה סדר העדיפויות, הוא לא מבין תפיסת עולם, ולכן הוא לא מצליח ליישם גם מקומות אחרים. אז אתה תחליט, רצוי שזה יהיה דברים שחלק מהדברים שאתה מחליט יהיו דברים ששני בני הזוג מסכים עליהם. אנחנו לא מסכים בהכל בזוגיות. אבל מה שאתה מדבר עם הילד, חלק גדול, מה שאתה מחליט לשים, שזה יהיה דברים שלפעמים מקובלים, לא כולם, אבל על שני בני הזוג, מי יש שני בני זוג. הדבר השני, על מה אתה הולך? זאת אומרת, אני קודם כל הייתי רוצה לתת טיפ. לפני שאנחנו מתחילים לריב איתם על המסכים, בוא רגע נסתכל על מה הם עושים שהם לא במסכים. זאת אומרת, וזה אגב הדבר הראשון שאני שואל הורה שמדבר איתי על הילד שלו. אני אומר לו, אוקיי, הבנתי, תכף נגיע לזה, עכשיו ספר לי מה הילד שלך עושה כשהוא לא במסך. עכשיו זה נורא חשוב. האם המסך הוא כל עולמו, או האם המסך הוא חלק מעולמו? קודם כל, מה אני לא מעניין אותי? לא מעניין אותי אם הוא תלמיד טוב או לא. אין שום בעיה, בטח בעולם החינוכי של היום, להיות תלמיד של 90-100, ולהיות מכור למסך 24 שעות. באמת, לא מעניין אותי שההורה אומר לי, הוא תלמיד טוב, זה לא מעניין אותי. באמת, זה לא מעניין אותי. מה מעניין אותי? מעניין אותי בעיקר דברים חברתיים. זאת אומרת, האם הילד נמצא במסגרות חברתיות לא פורמליות? בתנועות נוער, בארגוני נוער, בקבוצות ספורט, בכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, האם יש לו דברים שהוא מקבל גם מעבר תכנים לא פורמליים, קבוצת, האם התקשורת לא נפגעת? קודם כל זה מה שמעניין אותי. כי למה? כי לאורך שנים אני רואה שאלה שאומרים לך, לא, זה מה שהוא עושה, והוא לא עושה משהו אחר, אז אני אומר להם, תשמעו, אתה מדבר איתי עכשיו, הילד שלך הוא בן 13, עוד שתי דקות. הילד שלך בן 23, באותה סיטואציה, על הכיסא, עם משחקים או עם מה שהוא עושה, עכשיו עם התקפי אלימות וכל הדברים, ואני פשוט רואים את זה הרבה, כי לא התערבת, ועכשיו אפשר הרבה לעשות. אז אם אתה שואל אותי טיפ ראשוני, אוקיי, סבבה, עזור רגע את המסך, כי התכנים שהוא מקבל לא מאיתנו, נגיד בקבוצת בני גילו, לא משנה איפה תנועה, בקבוצת ספורט לא משנה, הם תכנים שהרבה מהם סותרים את המסך. בתוך התפיסת עולם, אתה יודע, היא תפיסת עולם, כי למה? כי זה עולם שיש בו אנשים אמיתיים. אנשים אמיתיים, אני לא יושב איתך עכשיו ואתן לך סתירה. אנחנו מנהלים מערכת יחסים, גם אם אני יכול לא להסכים איתך. אבל אין לי שום בעיה לתת סתירה במסך, או להגיד הכי כבד שיש, כי אני לא משלם מחיר. בחיים האמיתיים משלמים מחיר. זאת אומרת, כל דבר שנעשה מסגרת חברתית, לא פורמלית, אוקיי, שהוא שמה, אז זה קודם כל דבר שהייתי בשלב ראשון בודק איפה הילד.
רגע, ואתה רואה גם לצד שני, זאת אומרת, אם הוא לא במסגרות כאלה, אוי ואבוי, הלך למסלול גרוע. אתה יכול גם להגיד ראיה הפוכה, בן אדם שנמצא בהתנדבויות, בתנועות, דברים כאלה, מה קורה איתו בהמשך? הוא עכשיו בן 13, כשהוא יהיה בן 23, אז איפה הוא יהיה?
אני יכול להגיד לך שאם כבר דיברנו מקודם על הקורס הזה וזה, אז שם ממש אני שואל. אני מגיע לכל מיני קורסים כאלה גם בצבא, ואני אומר לאנשים, אני מתחיל, אומר לאנשים, אוקיי, יושבים להגיד, לא יודע מה, 20-30 חבר'ה מכל המקומות הזה, ואני שואל להם שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם בגיל תיכון היית בתנועת נוער, לא אכפת לי איזה, או ארגון נוער, לא משנה משהו כזה, מה, אתה לא אכפת לי זה? הדבר השני זה, ואני אומר, אוקיי, תורידו את היד, עכשיו שאלה שנייה, מי היה באיזה קבוצת ספורט, משהו שבספורט חברתי, אוקיי? ואז אני שואל אותם, נגיד 30 איש שהרימו, הורידו, מי לא הרים את היד אף פעם עד עכשיו? זאת אומרת, מי לא היה בגיל תיכון? אתה רואה במקומות כאילו שיש הרבה סינון ויש תהליכים קשים, אולי שניים, שלושה, ולפעמים אף אחד, הם אלה שלא היו לא בזה ולא בזה. עכשיו, כשראיתי את זה פעם ראשונה, הלכתי לכוח אדם, אמרתי, תגידו, אתם שואלים את זה? ונגיד, אני אומר, אוקיי, לא הייתי בצופים, לא הייתי בבני עקיבא, אז לא מקבל קורס טייס, אמרו לי, מה פתאום, אין שום קשר. ובאמת, ופעם שהיה יותר יישובים, שהילדים היו בחוץ ולא מסכים והכל, אז באמת לא היה הבדל. היית רואה מבני עקיבא ומצופים, לא משנה איפה, אותו מספר בזה, כמו כאלה שלא היו. היום שהם במסכים, הקונטרה, כאילו, והיכולות שנותנים במקומות האלה, זה יכול שנתנה פעם השכונה או היישוב של פעם, שהם היו באמת כל הזמן בחוץ, כי לא היה להם מסך בבית. אז חד משמעית, אני יכול להגיד לך במספרים שאני רואה הבדל. ובחופש הגדול זה עוד יותר. דבר שני, אנחנו מתקרבים גם בחופש הגדול, בלי כל קשר צריך להיות סדר יום. הבעיות מתחילות הרבה פעמים, כשיש חלל, שאתה לא יודע מה לעשות איתו, ולפעמים אני ממליץ, אני יודע מה, אני אתן הפעלה עכשיו, אתן הפעלה להורי, עכשיו פרקטית. שב מהילד שלך, פתח כמו יומן כזה, רצוי בנייר, ויכול להיות גם במחשב, פשוט נייר אתה רואה את זה, חודשיים חופש, או כמה שיש לך. אוקיי? שבוע שרואים כל יום. אוקיי. חשוב מאוד, קודם כל שמאוד תנוח בחופש, עבדת קשה כל השנה, חשוב שתנוח בחופש, חשוב שתנוח, הכל טוב. עכשיו בוא נראה מה בכל זה אנחנו עושים. ואז אתם מתחילים למלא את החופש. הכי פשוט. פה יש חתונה של דודה זה, ופה יש זה, אתה מתחיל לנעול דברים, אוקיי? והוא, פה יש לי המחנה של בני עקיבא, ופה יש לי זה של זה, ופה יש לי, לא יודע, מנוסים לחולה, משפחה לי מושג, ופה אני בזה, ופה אני... ואז גמרתם, הוא שם את כל מה ששלו, אתה שם את כל מה ששלו, ומה אתם רואים? נשאר עדיין ריק לגמרי.
נשאר ריק.
כן, זאת אומרת, יש, התחיל להיות בזה, ואז אתה אומר, אתה ממשיך להגיד, אתה אומר, פשוט צריכים לראות את זה בעיניים, זה הכוח של הוויז'ואל, זה גם הכוח של המסך, דרך אגב. ואז אתה אומר, אוקיי, אתה יודע, הילד פתאום רואה, הוא רואה את הריק מול הפנים שלו, ואז אתה אומר לו, עוד פעם, שוב מאוד חשוב שתנוח בחופש. בוא ננסה משחק שאנחנו נשים מלא את הכל, גם אם יהיה כתוב בולשיט, ואז בוא נתחיל בראשון ביולי, סתם אני אמציא, אתה רואה ריק, מה עושים? לא יודע, טוב, אבל אמרנו בוא נמלא. משחק במחשב, מעולה אתה אומר לו. איזה שעות לרשום? והוא רושם. קיצור, בסוף אתם גורמים את החופש, ומה הילד רואה? מול הפנים, כאילו גורמים לעשות את הזה. טיק טוק, מחשב, זרקים, זה מה שהוא רואה. אבל הוא עכשיו רואה את זה מול הפנים שלו. פתאום נופל לו הסימון, שזה מה שהוא עשה. ואז אתה אומר לו בעדינות, תראה, מאוד חשוב שבחופש תנוח והכל והכל בסדר, אבל מה אתה אומר אולי... מה אתה אומר היינו רוצים לעשות? אתה יודע, כל השנה אנחנו מקבלים מאנשים שנותנים לנו, אולי נעשה קצת כתרומה, להתנדב טיפה יותר בכל נעשות. מה אתה אומר? אולי אני אבוא איתך איזה פעם. בקיצור, אתה מתחיל לשנות, כי אני רוצה להגיד לך שהיה לי לפני כמה חודשים, היה לי איזה פתאום באמצע זה הרצאה, פתאום בא לי איזה משהו, ואז אני עושה אותו כל פעם. אני עושה סימולציה עם הילדים, אני אומר להם, תחשבו עכשיו עוד 20 שנה, באמצע הרצאה. והילד שלך שבגיל 10 מדבר איתך, ואתה עכשיו אבא או אמא. הוא אומר לך, אמא, מה עשית שהיית, או אבא, מה עשית שהיית בגיל שלי? ואתה אומר לו, זה משהו כזה מצחיק, טיק טוק כזה וזה. אבא, מה זה הטיק טוק הזה? זה היה כזה בטל ומצחיק. מה, אבא, וזה מה שעשית? ופתאום אתה קולט, שמה, עשית זה כבר הרבה פעמים, מאז שיש דממה. פתאום, כדי, הילדים הרי חיים, מבחינת ההסתכלות שלהם, day by day, דקה אחרי דקה, ככה כמו חופש. פתאום, זאת פרספקטיבה של זמן, אבל ממש הבניתי את זה, כמו שיחה עם הילד, לא באמירה, אלא מתוך העניין. תקשיב, לא משנה איפה באתי, גם במקומות של נוער מאוד בסיכון וכולי וזה, יש דממה. הם פתאום נופל למעסימון, ואז אני מספר למה שאנחנו יודעים, שעומר העינים בוגרי כיתות י' ב' בעולם, ובארץ גם, והם לא זוכרים קטעים שלי מהילדות שלהם. נמחקו להם קטעים שלהם. תחשב שהייתי בטיקטוק, ראיתי שלושה קטעים, אני כבר לא זוכר שלושה אחורה. או שיחקתי על המחשב, אני לא זוכר מה היה לפני שעה. והכל נעלם. עכשיו אני אומר, תשמעו, שאנשים עשירים יכולים לתת מיליונים, להיות יום אחד במקום שלכם היום, זה נגמר. עוד כמה שנים אתם כבר לא ילדים, זה נגמר. אי אפשר להחזיר את זה.
וואו.
ופתאום אתה רואה שנופל הסימון כזה, צריך להביא. עכשיו זה דברים, זה נשק מאוד חזק. לא צריכים לזרוק את זה, אחרי זה מאבד את זה. אבל מה שאני אומר פה, שצריכים לנסות לפעמים לתת פרספקטיבה, דווקא מתוך סימולציות כאלה, לא של עטפה מלמעלה, ועכשיו צריכים לנסות להחליט, קודם כל אני מאוד ממליץ להורים, אני לפעמים, הורים מוצאים את עצמם במשחק, בזה שהם לא מבינים כלום במה שהילדים עושים. זאת אומרת, הורים מדברים על טיק טוק, והוא מעולם לא ראה איך נראה טיק טוק.
כן.
אי אפשר לעשות דבר כזה. אני לא אומר שאתה צריך לאנתרופולוג ולראות מה קורה בפנים, אבל ואתה גם לא יכול שיספרו לך על זה. כי אתה ישר, הילד ישר צובע אותך בקטע של וואלה, הוא לא מבין מה הוא מדבר. לגמרי.
כן,
עכשיו, אני לא אומר שעכשיו, אם אתה מדבר איתו על פורנו, אתה צריך עכשיו, אתה יודע, להיכנס לכל הדברים וזה. אני אומר שאתה כאילו בכלל, היית בטיקטוק פעם, כי הוא לא היית בטיקטוק, אל תדבר נכון. על זה. אל תדבר על זה.
אחד הדברים שבאמת עשינו, באמת, כאילו אני לוקח אותנו צעד אחורה וצעד קדימה, באמת הנושא של רגע לשים את הדברים על הלוח, לראות אותם, לקחת אל איזה פרספקטיבה של זמן, ומאוד מאוד אהבתי את האמירה שלך שאני לא בא להטיף לו, כי בעצם המכשיר שלו והמרחב הזה הוא מאוד מאוד עצמאי, הוא שם לבד, אני רוצה שהוא יגיע למסקנה הזאת, יותר שווה לי מאשר שאני אתן לו בראש, מה שנקרא.
כן, זה מה שנקרא, הוא צריך להגיע לתובנה, אתה יכול לספק לו הבנות, אבל צריך לבוא באינטראקציה עם אימו עצמו, שגם צריך לנסות, אני חושב שההורה עם עצמו לפני זה, צריך לנסות לחשוב למה הוא רוצה להגיע. זאת אומרת, האם אתה רוצה להגיע למצב, כמו, אתה יודע, כמו שאתה בעבודה, מה היעדים שאתה שם? מה, אני שם עכשיו יעדים ש... אוקיי, בעוד שבוע אל שיזרוק את הטלפון לפח? זה לא יקרה. זה לא יקרה.
להציב יעד ריאלי.
זה לא יקרה, ואם היעד הוא לא ריאלי, אז אתה מתבאס כהורה, אתה מתחיל את עצבני באותו היבט, והמסר שעברת הוא לא טוב. מה היה, דרך אגב, אם זה ילד יותר גדול, נגיד גיל, נגיד תת יוד ב', תלוי בגרות של הילד, לפעמים אני עושה משחק הפוך. אני אומר, נגיד שהיית עכשיו במקומי כהורה, אני לשעצמי, לא בגלל שקראתי, אני יודע שבגדול יש הרבה דברים שהם לא טובים פה בתוך המסך, גם קראתי, גם ראיתי הרבה, ואני חושב שגם אתה יודע את זה, כי גם ילדים אחרים אומרים את זה, זה לא משהו... ויכול להיות שהסיפור הוא מינונים, יכול להיות שיש הרבה פה סיפור, אתה אומר כאילו אתה לא יודע. אם עכשיו אתה הורה, ואתה צריך לשים יד בשיחה עם הילד שלך, מה נראה לך? אתם בונים ביחד את היד. אם זה ילד או ילדה שהם בגיל כבר מסוים, או עם בגרות מסוימת, אפשר להתחיל כבר לדבר איתם. זה לא שהוא עכשיו האבא או האמא, אבל הוא עוזר לך כי יש לו ידע שלך אין. לא ידע בהורות, ידע בטלפון.
ושם אנחנו חוזרים לנקודה שאנחנו רוצים להיות יותר בעניינים.
חייב יותר בעניינים וחייבים לעשות זה בצורה דיאלוג. זה מה שבעצם אני אומר.
כן. זה חייב שתי להיות עקרונות, דיאלוג, שתי רגליים.
בדיאלוג אתה צריך לבוא במקום גם של בוא תלמד אותי. בוא תלמד אותי.
תראה לי.
בוא תראה לי. בוא תראה לי, בוא תספר לי, אני לא, אתה יודע, אני לא עכשיו, אתה יודע, אני לא בשבק, אני לא אשים אותך עכשיו בזה, אני אוהב אותך. בוא תראה לי מה העניין, ובוא ננסה לראות מה נגיד מפריע לך. אם אתה אפילו אפשר ללכת, אם קשה לתפוס, בכל מיני כלים כאלה, אוקיי, נגיד שהייתי אומר עכשיו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בעולם, מה שאתה רוצה, אתה לא כבול בשום דבר, היית רוצה נגיד לשבת ולהיות כל היום נגיד בטיק טוק, אין בעיה, אין בצבע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אגב, יש איזה ניסוי ידוע, יש ניסוי, אני יכול להגיד, יש ניסוי ידוע, מה שגם ניסוי פילוסופי, אני אגיד לך מה אני יכול לעשות לך. שר, תגיד לי אם אתה מסכים לזה. בסדר, אגב, זה נכון. אני לוקח אותך עכשיו, תקשיב עד הסוף, זה נשמע אכזרי, אבל זה נשמע עזוב, אני מכניס אותך לחדר חשוך, או לא משנה, אני קושר אותך לכיסא, אני מגלח לך את הראש,
אוקיי,
חכה רגע, חכה, זה בכוונה נשמע הזה, ואני יודע היום בידע שלנו, אני יודע באמצעות מכות חשמה קטנות, לגרות לך את מקורות ההנאה במוח. אני יודע לעשות את זה, כמו שעושים את זה אגב לאכברים וכולי במבוך. אני יודע לעשות את זה. אני באמת יכול לעשות את זה.
אוקיי.
אבל אני יכול לגרום לזה שתשב עכשיו על הכיסא, ותחייך בטירוף כל הזמן. אתה תרגיש...
שאני אוכל, שוטה, נהנה.
אתה בעצם לא... אתה יודע, הרי האכברים של גירוי הם בסוף מתים מרעב, הם לוחצים כל הזמן על גירוי מוחי, בניסויים, מקבלים כל זה, ובסוף מתים מרעב אפילו. כי הם מקבלים כל הזמן מכות, אתה יודע, אתה מכיר, דופמין והכל, אני יכול לעשות את זה לך. זה ניסוי פילוסופי. אני אומר חסר, אני יכול לעשות את זה לך. נגיד שאתה עכשיו, אין לך מחויבות, אתה לא אבא, אתה לא שום דבר, אתה מי שאתה ילד בן 15. אני יכול עכשיו לקרוא, ואתה תהיה מאושר. אתה פשוט תחייך כל הזמן. אני יודע לעשות את זה. עם חשמל. אתה מוכן?
מה פתאום?
לא, אתה לא. אין ילד שאמרתי לו את זה, אני לא יודע ילד בן 5, כן? שאמר שהוא מוכן. ואז אני אומר להם, למה? אתה באמת מבחינתך, תרגיש את הכי מאושר בעולם. אין שום דבר שתעשה, אני מגרה לך, אתה יודע, את המקומות של ההנאה במוח, שזה אגב בדיוק מה שעושה הרשת. אני, למה אתה לא מוכן? עכשיו הוא צריך להסביר לך, למה הוא לא מוכן? ומההסבר הזה אתם יוצאים. כי ההסברים שהוא נותן אחר כך של התקווה הזה, הם בעצם הסברים שכולם מדברים על מקורות ההנאה בסוף. עכשיו הוא בעצמו אמר שהוא לא רוצה את זה. אוקיי? עכשיו אני מדבר איתך על ילד חילוני, שהוא להגיד לא אומר, אין לי שום מצוות שאני צריך לעשות, אין שום דבר. כולם אומרים לו, לא היה אחד שאמר לי, הייתי רוצה.
לא, אני רוצה לחוות, אני רוצה לחיות.
לא, תבין, המחת המוח שלך עכשיו, רוצה תבין את הסיטואציה. אתה מאושר, אתה מאושר. אני אומר לך, שר, אתה אומר לי, בחיים לא הייתי כל כך מאושר. לא, זה כמו לקחת סמים בעצם. אני פשוט מוחיד, זה מה שעושה הטיקטוק. זה הפעילות, היום אנחנו יודעים איזה פעילות, לא רק טיקטוק, כן? זה הפעילות שקורית במוח בסופו של דבר. זה בעצם כמו אותו דבר שאני כל הזמן מגרה לך, בחשמל, אתה יודע, ואתה כל הזמן מחייך. זה בעצם קנייה גמורה, בשפה אחרת, זה קנייה גמורה ליצר. שמה רוצה? ליהנות. הרגע. לא היה ילד, או נער או נערה, שאמרו לי זה מה שהייתי רוצה. ואני אומר להם, למה? וזה בדיוק מה שעושה הטיק טוק, או המשחקים הדיגיטליים, או זה אותו דבר.
זאת אומרת, זה דיאלוג שלוקח אותו למקום, אני לא אגיד לך למה לצאת מהמסך, אתה תגיד לי.
כן, אבל מה אתה עושה? אתה במקום לדבר על המסך, אתה חלק מהדברים שעושים דיאלוג, הרבה מאוד קשה, אם אתה ייחס למסך, יכול להתנגדות, בוא תדבר על דבר אחר,
יפה.
ואז תגיע למסך, נותן לך פה משהו אחר לגמרי, למה אתה לא מוכן? אתה עכשיו, אתה בחיים לא תהנה כמו שאתה תהנה עכשיו, אמיתי, אתה תחייך כל הזמן, אני עושה לך משהו כימי.
יפה.
ואז הוא מתחיל להסביר, ואז בעצם הוא מתחיל להסביר לעצמו, הוא מתחיל לתת לעצמו, את מקורות הכוח של עצמו, כי אחרת למה הוא לא אומר כן?
יפה. כי הוא יודע שזה באמת יש לו מה להפסיד.
אנחנו יודעים איזה הפרשות, יש דופמין וכולי, יש במוח, כשאתה מקבל לייק, תגובה חיובית ברשת. דרך אגב זה בדיוק כמו מה ששמתי לך עכשיו, כאילו את החשמל, אותו דבר. זה בדיוק אותה פעולה. וזה פעולה ממכרת. תחשוב, טוב לך, טוב לך, טוב לך, טוב לך, ואתה לא מבין את זה, כי זה מתוחכם. פה קשרתי אותך, שמתי אותך, אתה יודע, אתה מבין את הסיטואציה, פה לא, אתה הולך למסך. אתה מושך את החשמל. אז אתה לא מבין, זה מתוחכם. עכשיו, שהוא מתחיל להסביר, או היא, מתחיל להסביר למה הם לא מוכנים להיות מקושרים ומחושמלים, הוא מתחיל להבין, להסביר לעצמו מה חשוב לו בחיים. ואז אתה אומר לו, אוקיי, לא בקיצוניות, פה נראה איך משנים קצת מינונים.
ביחד איתו.
כן, איך משנים קצת מינונים, בקטע של, אוקיי, יכול להיות שחמש דקות ביום, מגיע לך לקבל, אבל אתה קשה, בוא תחייך חמש דקות ביום, בוא נראה, אפשר לחייך. בלי זה, זה כמו שהיה הדברים שהיו על סמים, של הזה, אמרו אני, איך אמרו, אני היי בנטורל, כאילו היה את הסיסמות האלה, כן. אני היי כמו סעים, אבל מהטבעי, מהכיף שיש לי עם חברים שלי, מדברים אחרים, מספורט, לא משנה, כל אחד והזה שלו, בוא תהיה היי בנטורל, וזה לא נטורל, הנטורל הזה כאילו, זה בעצם כל החיים, זה האינטראקציה לחברות, כי... ואז אתה רואה, ילדים מתחילים לדבר איתך, לא, אני לא רוצה כל זה, אני רוצה גם להיקשה לפעמים, כי אז אני אדע איך לה, ואז אני אראה, זאת החיים, זה לא כיוון אחד שכל הזמן, הצלחה, כל הזמן גירוי מוחי של סבבה. החיים זה גם לעלות וירד וכולי, וזה החיים. ומזה לומדים.
הישגים, משפחה, כישרונות.
כישרונות. והוא אומר לך, בסוף זה מה שאני רוצה גם לחוות. כי אחרת, וואלה, הנה, בוא תתקשר לכיסא. הנה, שר, אתה כבר עכשיו על הכיסא, אני כבר עכשיו לעשות את זה פה. וזה אין אף ילד שאמר לי כן מעולם.
וואו. זה חזק מאוד.
הוא כאילו אמר את זה בעצם, תגיד נגד הטיק טוק עכשיו. רק לא אמרתי לו טיק טוק. לא אמרתי לו משחקים דיגיטליים. לא אמרתי לו פורנו, שאנחנו יודעים בדיוק איזה פעילות הוא עושה במוח.
אז אנחנו ככה לקראת סיום, תמיר, אני באמת אוסף את התובנות. אני אגיד את זה במשפט,
אני אסכם מה שאני אמרתי.
תן לנו.
בוא תעזור לילד לחשוף בעצמו את מה שיש לו, אבל לפעמים המסך כיסה. אני אגיד את זה בצורה אפילו יותר מסודרת. עברת עם הילד 10 שנים, 12, 15, לא יודע, אתה, הוא לא בן שנה. בזמן הזה הוא קיבל הרבה. הוא קיבל הרבה ממך. דרך כלל זה תלוי גם במי היית לפני זה. אם אתה מגיע אחרי שלא ראית את הילד 15 שנה, ואתה אומר, אל תהיה במסך, אז חבל על הזמן. Mm-hmm. לא חבל, אבל כאילו יש לך פחות. אבל אם בכל זאת הוא יודע שאכפת לך. ולאורך הזמן היו דברים שאמרת, ויש הורות ויש משפחה, וזה גם מניח מי שמקשיב לנו עכשיו. לא מקשיב לנו מי שלא אכפת לו מהילדים שלו בכלל, לכאורה.
נכון.
אז למי שרוצה עוד כלים, ושאתה מדבר, אתה מדבר כבר מפוזיציה מסוימת, של מי אתה ומה המערכת יחסים שלנו, ויש לי את הדברים האלה, אבל המסך כיסה אותם, כי המסך חזק, הוא נותן את המכות חשמל האלה במקומות האלה, כמו שדיברנו. אתה עכשיו עוזר לו לחשוף, בעצם את כל מה שנתת לו כל השנים, אתה ועוד גורמים מסביב, של מה באמת טוב ורע בחיים. מה שקצת לפעמים אנחנו מאבדים שם, כי אנחנו מקבלים עולם שאין לו טוב ורע. אתה עוזר להציף את זה החוצה, הוא יגיע, ואז זה באמת תובנה שלו, ובסוף זה חייב להיגמר, אבל לא באותו סשן, חייב. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? כי העובדה שנתת לעצמך להגיע לזה, שלקח לי זמן לחשוף את זה ממך, אומר שאתה, לפעמים אנחנו נכנסים לאיזושהי בועה שקשה לנו לראות, כי באמת הדברים האלה מאוד חזקים. אז בוא נראה מה עכשיו אתה חושב שאפשר לעשות ריאלית, שכאילו אתה תזכור באמת כאילו תוך שנייה כאילו מי אתה ומה, בוא נעשה לראות, ואז מגיעים ביחד. ואז אתה חושב, לפעמים אגב ילדים, חשוב לתת לעצמך כאילו שהם ייתנו לעצמם יעדים ריאליים.
גם אל הילד לשקף את זה, לא כלפי עצמי, גם כלפיו, כאילו תהיה עם ציפיות ריאליות, אל תקפוץ עכשיו מהקופיק.
ריאליות, כי אז הוא עושה משהו שאתה חושב שהוא לא ריאלי, ואז הוא לא מצליח, ואז אתה יודע, זה הכל או לא כלום. עכשיו יותר מזה, אחרי שהילד, נגיד שהיה בסדר, והילד שם לעצמו את איזושהי יעדים או דברים, אתה צריך ללוות את זה. ללוות את זה, אתה לא, אוקיי, גמרתי את השיחה.
מה זה ללוות? מה זה אומר ללוות? מה הפרקטיקה?
אני אומר, זה לא גמרתי עכשיו את זה, אלא בעצם אתה, נגיד, פעם ביום, משהו כזה, אתה כאילו, או פעם בכמובן שאתה חושב, אתה כאילו, מה, איך, איפה אנחנו, כאילו אתה מזכיר שזה קיים. ואתה מזכיר שאתה גם כאילו בתוך העניין. זאת אומרת, זה לא משימה של הילד, זה קשה, זה משימה של שניכם. או של ההורים, או יחד איתו. זאת אומרת, אנחנו איתך פה. זה חשוב מאוד להבין את זה. ויהיו נפילות.
מראש.
יהיו נפילות.
מראש אני אומר לו.
יהיו נפילות, כי זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, כי הרבה פעמים זה, אתה יודע, תמות נפשי, זהו, כבר, בגלל זה אנחנו הרי יודעים הרי, שהרבה פעמים בציבור הדתי והחרדי מגיעים לתכנים שאנחנו לא רואים בציבור החילוני. כי כאילו יש את הקטע הזה של התאמות נפשי, אוקיי, אני כבר בפנים, אז אני בפנים עד הסוף, ואנחנו רואים תכנים שציבור חילוני לא מגיע אליהם, גם בפורנו אגב, וציבור דתי מגיע אליהם. ואנחנו רואים את זה בשיחות. אתה יכול, כי כאילו, אתה יודע, נער חילוני נגיד בזה, אוקיי, הוא יעצור, הוא יודע שהוא נגיד, הוא לא עשה מה, אולי הוא תספר את זה לאמא שלו כדי משהו רע, אבל הוא לא, אתה יודע, לא קרה משהו.
כן.
נער דתי או נער, שדיברו איתו כבר 15 שנה על היצר וכולי כואר, מבחינתו זהו, נגמר העולם. עכשיו הוא יורד עד הסוף. יש לנו דברים הרבה יותר קשים עם נוער דתי או חרדי מאשר נוער חילוני בגדול. המקומות הכי קשים. כמובן זה תמיד גם האישיות וכולי וזה, אבל כי כאילו זהו, כבר לא משנה, מה זה משנה כבר? זהו, אני כבר גיהנום.
אז מול הילד חשוב לי...
מראש להגיד, יהיו נפילות.
כן.
יהיו נפילות.
לנרמל את זה.
האתגר קשה. יש וחד האתגר. האתגר יושב אצלך בפנים. זה לא איזה אויב מחיצוני. הוא יושב אצלך בפנים. המלחמה שלך עם עצמך. זה לא עכשיו סימנתי איזה מישהו רחוק ואני נכנס בו. זה קל. זה קל. זה התמודדות שיש בצבא. התמודדות הכי קלה. היא קשה, כן? אבל אתה רואה מי האויב. פה אויב בפנים. אתה זה ש... אתה יודע, הטיק טוק לא קופץ אליך ותופס לך את הראש. אתה זה שפותח אותו. זה הכי קשה. ויהיו המון נפילות. אבל שאתה תצליח בסוף, זה יהיה לכל החיים. זה גם תחושת העצמה. ואתה גם מקביל את זה... עוד משהו. תקביל את זה בזמן. תן משימות, גם ילדים חושבים באתגרים, תן משימות שהן כבולות זמן. פשוט יותר קל לחשוב על זה ככה. אוקיי, עכשיו בוא ניקח את זה לשבועיים הקרובים, או לשבוע הקרוב. אל תיתן עכשיו, בוא באופן כללי לחיים, זה גדול, כן. הם לא יכולים, זה גם גדול מדי. אם הצלחת, עושים את השיחה, ביום שיבה, אוקיי, הצלחנו, בוא נראה אם אפשר לעשות, או מה זה, הוא אומר לך עכשיו, לא יודע מה, יומיים אני עכשיו, אוקיי. ונחזור לעניין. תמיד חשוב, ושוב, כי ככל שיקח דברים ויעמוד בהם, ככה יהיה לו תחושת העצמה שלו, שאר הדברים. תשמע, הוא נלחם הדבר הכי קשה שזה בעצמו, והצליח. זהו גיבור, כובש את יצרו בסופו של דבר. זה הסיפור פה, הסיפור לגמרי מגיבור פה.
מדהים. טוב, זה כבר זורק אותם לנושא הרצאה אחר.
ומי גיבור יום, פה אגב?
יום אחד נעשה עליו הרצאה, שזה כל הנושא של החוסן בכל העולם המטורף הזה.
אבל אני רוצה להגיד מגיבור. ההורה. הורה שהצליח ליצור כזאת שיחה לא נימה, או כזה דיאלוג עם ילד, והילד שלו היה במצב שהוא עושה את הדיאלוג הזה עם ההורה שלו, זאת אומרת, היחסים כאלה שזה בסדר, שזה יקרה, ההורה הוא הגיבור פה.
מדהים. מדהים. טוב, אז תמיר, אנחנו מסיימים, זה לא יומן, 50 דקות עפות ככה ביעף. דיברנו על... על המדיה כמשנה תפיסות עולם, משנה תפיסות עולם, על זה שבעצם זה חוצה מגזרים, סוגים, מורידים את הראש לטלפון והתוכן דומה. דיברנו על החשיבות פה של ההורה, שהיא הרבה יותר ממה שהוא חושב, הוא חשוב. קצת על הדמות של ההורה, המחנך המשמעותי, שיש לו שתי רגליים, אחד שהוא באמת מתאים את עצמו לנער, שתיים שהוא באמת מאוד מאוד אכפתי, מאוד אכפתי, והוא בעצם יכול ככה... לפרוץ, והנער מתחשב מה שהוא אומר. דיברנו קצת על מה עושים, מה אומרים, איזה פרקטיקה, בוא נתכונן לחופש, בוא נראה את זה מול העיניים, לקחת איזשהו תרגיל שאפשר באמת לעשות אותו. דיברנו על זה שהאורך חייב ללמוד, אגב, לא, זה לא הזכרתי, שבעצם גם באתר שלנו לוקחים אחריות, יש כמה אפליקציות נבחרות, שממש עשינו עליהן...
מעולה.
סיור, ממש סיור, הנה בוא תראה את האפליקציה.
מעולה.
נקרא סיור וירטואלי. זה אפשר ללמוד, אבל תלמדו את האפליקציות.
לא צריכים להיות מומחה,
כן.
אבל צריך להבין על מה מדברים.
להרגיש.
לא שמישהו סיפר לך.
להרגיש את
כן.
זה. בסוף דיברנו קצת על באמת איך אני מציב יעדים, יעד ריאלי, יעד שהוא בדיאלוג, אני רוצה להעביר אליך את הכדור, בוא אתה תגיד מה מפריע לי, בוא אתה תגיד למה שאני לא אלך לאיזה עולם דמיוני ששם אני יכול כל היום ליהנות ובצורה חיצונית רק, ופתאום אני מגלה את הדברים שחשובים לילד שלי בעצמו, עם זה אני הולך למשימות פרקטיות, אומר לו בוא ניקח אתגר, בוא ניקח אתגר מוגבל בזמן, שבוע, יומיים, בוא ננסה, בוא נראה איך זה הולך, אנחנו ביחד באתגר הזה, אנחנו ההורים, אנחנו איתך, ויש פה גם הרבה נוכחות, ויש פה גם הרבה קשר, ובסוף הילד פה יוצא גיבור, אבל גם ההורה.
אבל יש לי הסתייגות אחת, לא הסתייגות, משהו מאוד חשוב. כל מה שאמרנו נכון, אבל הוא תלוי גיל של הילד. יש גילאים קטנים יותר, שאתה צריך להגיד מה קורה. Mm-hmm. הילד לא נמצא בתוך העולם, החוסן הפנימי שלו הוא לא כזה, שהוא יכול להתנגד לעוצמות האדירות של המסך. יש גילאים שאתה צריך להגיד מה קורה.
כן.
מה שתיארנו עכשיו זה דיבור עם נוער.
כן.
עם ילדים אתה צריך להגיד.
זאת אומרת, המודל הזה, ככל שהגיל עולה, ככה השיח הוא יותר פתוח, ככה השיח יותר מאפשר, ככל שהגיל צעיר יותר, אני שם צריך למתוח גבוהות יותר ברורים, ובאמת כל הורה צריך לבחון גם את הגיל, אני חושב גם דיברת על זה קודם, שזה גם תלוי קצת במאפיינים של בגרות, שהילד יודע לעשות את התהליך הזה. תמיר ליאון, אני מודה לך מאוד, אנחנו כאן היינו בפודקאסט המסך שבינינו, להורות משמעותית, הייתי שר, סמנכ"ל לוקחים אחריות, אנחנו מזמינים אתכם, אם אפילו יש הורה אחד, שהפרק הזה יכול להיות משמעותי עבורו, לשנות לו את החיים, שתפו, תגיבו, אנחנו כאן בשבילכם, תודה רבה ויום טוב.